אנחנו בחדר המאה ושישה להיכל היום יום, שבת ו' אדר שני, ה' תש"ג. הפתגם הימי מחולק לכמה חלקים. לפני השיעורים של היום יש התייחסות לשתי הנהגות שנוהגים אצלנו ביחס להפטרה של השבת. הקטע הראשון מתייחס להפטרה עצמה. אנחנו יודעים שיש חילוקים מנהגים בהפטרות. יש הפטרות שהם נוהגים אצל האשכנזים, ויש הפטרות שנוהגים אצל הספרדים. למרות שבדרך כלל ההפטרות שלנו הם כמו הספרדים, אבל בשבת הזו זה שונה. אצל הספרדים מפטירים בשבת הזו בפרק ויעש חירום, שנמצא בפרק מ' של מלכים א', ואילו אצל האשכנזים מפטירים ותשלם כל המלאכה. זה נמצא בפרק שביעי של מלכים א'. אז פה ההדגשה היא שאנחנו בשבת הזו, ההפטרה היא ותשלם כל המלאכה. אנחנו מפטירים לפי המנהג שנוהגים אצל האשכנזים. אחר כך יש התייחסות שנייה לברכות ההפטרה. לגבי ברכות ההפטרה, אנחנו יודעים שיש, אחרי ההפטרה יש כמה ברכות, ויש בדבר הזה, בדפוסים הקודמים של הסידור, הופיע איזושהי הגעה בסיום הברכה הראשונה, שהתייחסה לסיום הראשונה ולסיום השנייה, ויש בעניין הזה איך הבין בעל שער הכולל את ההגעה, ויש איך שהרבי מדגיש כאן מה צריך לעשות. דהיינו בסיום הברכה הראשונה, הלשון כתוב, כי כל מלך נאמן ורחמן אתה. המילה ורחמן היה כתוב בסוגריים. היה כתוב, המילה ברחמן היה כתוב בסוגריים, ועל זה העיר בעל שער הכולל שהסוגריים באה לומר שצריך להוריד, לא לומר את המילה ברחמן. מדוע? כי סיום הברכה, יש הרי כלל שהסיום של הברכה לקרוב לחתימה צריך להיות כמו החתימה. בחתימה כתוב הכל הנאמן בכל דבריו. אז וגם בסיום החתימה לכאורה צריך להיות כתוב כי כל מלך נאמן. בלי להזכיר רחמן, כי בסיום לא מזכירים רחמן. לעומת זאת, בברכה השנייה, אז יש את הסיום, ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה, אז יש תוספת שהוסיפו את המילה ותשמח בסוף הברכה, כדי שיהיה הסיום דומה לחתימה. אז בעל שער הכולל הבין שמאותו סיבה שמוסיפים את ושמח, או תשמח בברכה השנייה, באותה סיבה צריך להוריד את הרחמן בברכה הראשונה, כדי שבשניהם יהיה דמיון בין סיום הברכה לחתימה. זה בא רבי פה ואומר במנהג ביום יום, בברכות ההפטרה אומרים תמיד נאמן ורחמן אתה, תושיע ותשמח. דהיינו שתמיד, בכל אופן, כן אומרים את הסיומת הזו, לא מורידים את המילה ורחמן. מעניין הדיוק, כמו שמישהו מאיר, אני לא ראיתי הסבר, למה הדגש כאן אומרים תמיד, כאילו לפעמים כן, לפעמים לא, מה היינו חושבים שיש הבדל, מה הדגש תמיד, אבל בכל אופן זה הנקודה, ומישהו אחר ראיתי מאיר, נקודה מעניינת, שאומנם הסיום של הברכה הראשונה זה הכן הנאמן, אבל ההתחלה של הברכה הבאה זה רחם. אז הרחמן יכול גם להתייחס לרחם שבא אחר כך, כנועל גם במשמח ציון, הברכה הבאה זה סמכנו. יש כאן בברכות האלה רואים גם איזשהו שרשרת של הברכות, אז לכל פנים, אבל זה הנקודה שהרבי מדגיש כאן במנהג. אחר מכן באים שיעורי היום. שיעורים, אנחנו נמצאים פה בשבת, פרשת פקודי. אז בחומש זה פקודי שביעים פירוש רש"י. תהילים, ו' בחודש, אומרים מפרק למדי עד פרק למד ח', כולל פרק למד ח'. ובתניה ביום הזה מסיימים את פרק למד ה' מהמילים והנה ביור, עד סיום הפרק שמסתיים במילים והמשכיל יבין. עכשיו יש כאן, בדגם עצמו, יש התייחסות לחיבור ספר התניה. יש שתי גרסאות, איך היה הסדר של כתיבת התניה. נגיד קודם בעל פה ואז נקרא בפנים. לפי הגרסה, שתי הגרסאות מופיעים במכתבים והשיחות של הרבי הקודם. גרסה אחת אומרת שספר התניה הוא ספר שבעצם נלקט מתוך מה שהרבי האדמו"ר הזקן אמר ביחידות לחסידים במהלך 10 שנים, מתקמ"ם עד תקנ"ן, באותם 10 שנים נכנסו חסידים ליחידות ושיתפו בכל העניינים שלהם, והרבי ענה להם תשובות, וכל התשובות הללו זה בעצם היסוד של ספר התניא. אבל הספר, האדמו"ר הזקן התחיל לכתוב אותו רק בתקוף נון ב', היינו אחרי 10 שנים ששם הוא נתן את כל היסוד הללו, אז בתקוף נון ב' הוא התחיל לסדר את הספר, ושנה לאחר מכן תקוף נון ג' כבר היו הרבה העתקות שהסתובבו, וכמו שאנחנו יודעים בהקדמה של התניא כתוב שבין העתקות היו הרבה שיבושים והרבה זיופים מכוונים, אז לכן הזדרז האדמו"ר הזקן להכניס את הספר לדפוס בצורה מסודרת, והדפוס הושלם בתקוף נון ז'. זו הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה אומרת שהספר עצמו נכתב 20 שנה. מתקוף למדה עד תקוף נוני. ב-20 שנה האלה האדמו"ר הזקן יגע לכתוב את הספר. ובתקוף נוני אז הוא נתן להעתיק את הספר. זאת אומרת, לפי הגרסה הקודמת, תקוף נון ג' כבר התחיל להיות העתקות של הספר. לפי הגרסה השנייה, רק בתקוף נוני הוא נתן להעתיק את הספר, וההמשך הוא אותו דבר, שהיו זיופים והעתקות שונות, אז הוא מסר את זה לדפוס. לפי שתי הגרסאות, הדפוס היה בתקוף נון ז' הוא הושלם. אז זה שתי הגרסאות הראשונות, שאנחנו נראה עכשיו בחלקו הראשון של הפתגם. הלשון הוא כך. מקובל אצל זקני אנש. ספר התניא הוא ליקוטי עצות. ספר התניא זה ספר של ליקוטי עצות, ובאמת יש במקומות כתוב שהיו לו הספר הזה שמות שונים אצל החסידים בהתחלה. קוראו את זה ליקוטי עצות, יש כל מיני לשונות, לא זוכר את כולם, אלא זה כל מיני, עד שנקבע השם ספר התניא. ספר ליקוטי עצות, מה שענה רבינו הגדול לאנש על יחידות, אדמו"ר הזקן ענה לחסידים שנכנסה אליו ליחידות, בשנות תקוף מם, תקוף נון, ב10 שנים האלה, אז אדמו"ר הזקן נתן את העצות, שזה היסוד של ספר התניא. בקיץ תקוף נון ב', התחיל לסדר את ספר התניא בצורתו כמו שהוא עתה לפנינו, לפי הגרסה הראשונה, ורק תקוף נון ב', אדמו"ר הזקן התחיל בעצם לכתוב את התניא ולסדר אותו בסדר שאנחנו מכירים אותו היום. תקוף נון ג' כבר היו העתקות רבות ממנו, הספר התפרסם והרבה העתיקו, אבל ברוב העתקות אז היה גם שיבושים וזיופים, כמו שאומר את זה פה, במשך הזמן נשתבשו וגם התחילו לזייפו. ברגע שזה העתקות, ואחד מעתיק מהשני, אז היו כאלה מתנגדים שרצו דווקא להגיד דברים נגד אדמו"ר הזקן, אז הכניסו זיופים מכוונים כדי שיראו שהדברים פה לא נכונים. ומאי טיימה, מהסיבה הזו של העתקות המשובשות והמזויפות, נזדרז רבינו למסרו לדפוס. לכן אדמו"ר הזקן נזדרז להדפיס את זה, וזה יהיה מודפס, וזה יהיה רשמי, לא יהיה בזה את כל הבעיות שיש בכתבי יד. וההדפסה הייתה בתקוף נון זין, זה לא מזכיר כאן, אבל זה היה ההדפסה. יש נוסח אחר, יש גרסה אחרת איך היה המהלך של ספר התניא. 20 שנה כתב רבינו את ספרו התניא, ודייק בכל תיבה ותיבה. 20 שנה הוא כתב את הספר, וכל אות וכל דבר היה מדייק איך לכתוב את זה בצורה כזו או אחרת. מתי התחילו ה-20 שנה, לא כתוב כאן, אבל לפי החשבון, כשאנחנו רואים בשורה הבאה, זה התחיל מתקוף למדי. כי הוא אומר מיד כאן, בשנת תקוף נוני כבר היה צרוף וזקוק. תקוף נוני כבר הספר היה לגמרי מסודר, ואחרי שהוא יתייגע ודייק בכל תיבה ותיבה, אז זאת אומרת שבתקוף למדי הוא התחיל, תקוף נוני 20 שנה לאחר מכן הוא סיים, ואז נתן רשות להעתיקו. הסיום הוא בשתי הגרסאות אותו דבר, כשרבו העתקות ונשתבשו, מסרו לדפוס. אז מסר אדמו"ר הזקן את הספר לדפוס, שזה היה בתקוף נון ז'. עכשיו יש כאן עוד סיום בפתגם, עוד קטע אחר, שלא מתייחס לסדר כתיבת התניא, אבל בכל אופן מתייחס לתניא, מתייחס לתחילת התניא. ואנחנו ראינו בתקוף נון, לפי הגרסה הראשונה, תקוף נון, הוא רק סיים לענות את השאלות לחסידים בנושא הזה. לפי הגרסה הקודמת, אז תקוף נון זה היה כבר עמוק עמוק בתוך כתיבת הספר. כל פנים, הפתגם השני מתייחס ככה. אנחנו יודעים שהאדמו"ר הצמח צדק, הרי הנכד של אדמו"ר הזקן, הוא נולד בערב ראש השנה של תקוף נון. אז בראש השנה, שזה בעצם היום הראשון של הרב הצמח צדק בתור תינוק שרק עכשיו נולד, אמר אדמו"ר הזקן מאמר מיוחד. והדיבור המתחיל של המאמר היה משביעים אותו תהי צדיק. וזה בעצם התוכן של שלושת הפרקים הראשונים של התניא. שאמר אדמו"ר הזקן בלידה, מיד למחרת הלידה של הרב עצם הצדק. זה מה שהוא אומר כאן בסיום. תקרא את הלשון, עצם הצדק סיפר, שבראש השנה הראשונה לחייו, שנה תף קופנון, הוא נולד בערב ראש השנה, אז בראש השנה הראשונה לחייו, אמר רבינו הגדול דרוש, משביעים אותו תהי צדיק. זה היה הדיבור המתחיל של המאמר, חולי. והוא שלושת פרקים הראשונים של ספר התניא. ושלושת הפרקים הללו שמתחילים, הם משביעים אותו תהי צדיק, שנאמר מיד אחרי הלידה של הרב צמח צדק, רבי בשיחה מדייק ואומר, מה הקשר בין שלושת הפרקים הללו, דווקא לרב צמח צדק, למה הוא אמר את זה מיד בלידתו. קודם כל הוא אומר, רבי, שכל המושג משביעים אותו, מתי משביעים את הנשמה? הרי קשור ללידה, לפני שנשמה יורדת לעולם, משביעים אותו, תהי צדיק. אז אדמו"ר הזקן אמר את זה, מיד בהקשר ללידה של הנכד שלו, אמר את המאמר של משביעים אותו. זה קשור גם לראש השנה, הרי הוא לא אמר את זה בערב ראש השנה, הוא אמר את זה בראש השנה. כי ראש השנה זה יום בריאת אדם הראשון. יום בריאת הראשון זה משהו שהוא דומה לירידת הנשמה לגוף. אומנם אדם הראשון נברא ביום הזה, אבל הנשמה ירדה לגוף ביום הזה. אז לכן גם המאמר קשור ליום הזה בהקשר של המקור שלו. הרב אומר שלכן הרב בעצם הצדק נהג כל שנה ביום ההולדת שלו להגיד מאמר חסידות, כי ככה נהג הסבא מיד ביום שהוא נולד. יש עוד קשר בין שלושת הפרקים הללו דווקא לרב בעצם הצדק, לכאורה לפי ההסבר הראשון שאמרנו, אז רק הפרק הראשון, רק הפתיח שלו קשור לרב בעצם הצדק. אבל יש מקום אחר שרב אומר שאם סיום שלושת הפרקים, ככה זה כתוב, שעד סיום שלושת הפרקים. מה הנושא המדובר בסוף הפרק השלישי בתניא? מדובר על הדעת. מה זה דעת? זה הנושא בסוף פרק ג'. אז ידוע, רבי הרייץ ככה מביא, שבסדר הרבים, אז הבעל שם טוב והמגיד, הם כנגד שתי הבחינות בכתר. הבעל שם טוב זה עתיק, פנימיות הכתר, והמגיד זה עריך, חיצוניות הכתר. אדמו"ר הזקן זה כנגד חוכמה. אדמו"ר האמצעי זה כנגד בינה. אדמו"ר הצמח צדק כנגד הדת. אז זאת אומרת, זה כל עניינו של הרב הצמח צדק, לכן המאמר שהוא אמר מיד שהוא נולד, הוא אמר מאמר שפותח במשביעים אותו בהקשר ללידה, וסיים בבחינת הדת, שזה עניינו של הרב הצמח צדק, העניין הזה של ספירת הדת.